עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
ויבואו שני המלאכים, סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום, ויער לוט, ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. ויאמר הננה, אדוני, סורו נא אל בית עבדכם, ולינו ורחצו רגליכם, והשכמתם והלכתם לדרככם. ויאמרו לא, כי ברחוב נליל, ויפצר בה מאוד, ויסורו אליו, ויבוא אל ביתו, ויעש להם משתה ומצות עפה, ויוכלו. ספר בראשית, התורה עוסקת פעם אחר פעם באישיותו של לוט, הרבה מעבר למעשיו. חוץ מהאבות והאימהות, אין אדם בספר בראשית שהתורה חוזרת ועוסקת ומזכירה אותו פעם אחר פעם. לוט הולך עם אברהם אל הארץ אשר הרקע, לוט יורד עם אברהם למצרים, לוט מחליט ללכת לסדום. אברהם מציל את לוט במלחמה הגדולה, ארבעת המלכים את החמישה. לוט מכניס אורחים בסדום, לוט ניצל מסדום, ולוט ובנותם מביאים לעולם את עמון ומואב, והתורה מזכירה את לוט פעם אחר פעם. וההסבר שבדרך כלל מופיע ברבותינו הראשונים האחרונים, לוט מקפל בתוכו את גאולת העולם. מלוט עמון יוצא ומואב, וממואב רות המואביה, דוד ומשיח. הואיל וגאולת העולם יוצאת מלוט, לכן התורה מזכירה אותו בתחנות שונות. אבל ננסה במהלך הדברים לראות היבט נוסף. מה ראתה התורה להזכיר את אישיותו של לוט כל כך הרבה פעמים, שדרך ההיבט הזה נוכל אפילו לזכות לגאולת העולם מהר יותר ממה שהדברים יכולים לקרות. אז לכן נפתח את הדברים בצורה הבאה. שאלתנו הראשונה היא, מה ראתה התורה להזכיר את אישיותו של לוט, את מעשיו, פעם אחר פעם, יותר כמעט מכל אחד אחר בתורה? הרי הוא לא אדם בעל מעלה שראוי להזכיר אותו. אז מה הסיבה שהתורה חוזרת ומזכירה אותו פעם אחר פעם? שאלה נוספת, נאמר בקטע הראשון, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. הכתיב, ולוט ישב. הקרי, ולוט יושב. כותב רש"י בקטע השני, ולוט יושב בשער סדום, ישב כתיב. אותו היום מינו שופט עליהם. שאלתנו השנייה היא, מדוע כל כך חשוב שהאורחים, שהמלאכים שהגיעו ללוט, הגיעו בדיוק באותו יום שמינו את לוט להיות שופט? מה היה קורה אם ממנים את לוט שבוע קודם, ואחר כך הגיעו האורחים, המלאכים, שלוט מכניס אותם הביתה? לא, זה חייב להיות באותו יום שממנים את לוט, דווקא אז באו אותם אורחים, מלאכים, שלוט מכניס אותם לביתו. מה הקשר בין הגעתם של האורחים לבין מינויו שלוט להיות שופט בסדום? שאלה שלישית ואחרונה. נאמר בגמרא בברכות, תני, על לוט ועל אשתו מברכים שתיים. על אשתו ברוך דיין האמת, ועל לוט אומר ברוך זוכר את הצדיקים. אדם יוצא לטיול בסדום, והמדריך מראה, זה פחות או יותר היה המקום שבו אשתו של לוט נהפכה לנציב מלך. מיד הוא מוציא סידור, הוא מוציא את המשנה ברורה, וקורא ואומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם דיין האמת. בטח כולם מסתכלים עליו, מה קרה לך, מאיפה מצאת דברים כאלה. עוד לפני שמתחילים להגיד לו, הוא כבר אומר מיד, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זוכר הצדיקים. למה? כי הרי אם מדברים על אשתו של לוט, אז בטח מה עובר בראש? לוט. לוט הרי לא מת בסדום. לוט עוד חי אחר כך. אבל מזכירים אותה, נזכרים בו. נזכרים בלוט, אומרים ברוך זוכר הצדיקים. היעלה על הדעת להגיד על לוט ברוך זוכר הצדיקים? אומר על זה המשנה ברורה בקטע החמישי, אשתו של לוט שהיא נציב מלך מברך שתיים, אף על פי שאין רואה קברו של לוט, כי הרי זה לא באותו מקום, אבל כשרואה אותה, נזכר גם בנס בעלה. ולכן, אומר הלוט, רצה לומר בשביל לוט, ברוך זוכר הצדיקים. ואומר על זה המשנה ברורה בסעיף קטן כ"ח, שזכר הקדוש ברוך הוא את אברהם, דכתיב ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה. זאת אומרת, ברוך זוכר הצדיקים, זה לא עולה על מי על לוט, זה עולה על אברהם. אבל, כשמעיינים במדרשים, רואים פעם אחר פעם, שהברכה הזאת, ברוך זוכר הצדיקים, עולה על אברהם. ושאלתנו השלישית והאחרונה, איך אפשר לברך על אברהם אבינו? ברוך זוכר הצדיקים. לא צדיק, לא קרוב לצדיק, הכי רחוק שאפשר מצדיק. היה לוט. אז איך מברכים עליו כזאת ברכה? אלה הם השאלות. דרך השאלות האלה, בסייעתא דשמיא, נראה פה דבר פלאי פלאי פלאים, יוצא מן הכלל שחזה מלמדים אותנו. וכמובן איך זה מתחבר אלינו? כי כל דבר בספר בראשית שקשור בצורה עקיפה או בצורה ישירה לאבות והאימהות, כמו שתמיד אנחנו אומרים, מעשה אבות סימן בבנים, ב-DNA זה עובר אלינו. ונראה פה, או-הו, מה זה DNA שעובר אלינו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה ראתה התורה לעסוק בחייו של לוט פעם אחר פעם, הרבה הרבה יותר מעבר למעלתו. לוט לא היה אדם עם אישיות, לא היה אדם עם מעלה, אז מה ראתה התורה לעסוק בו כל כך הרבה פעמים? שאלה נוספת, מדוע חשוב לתורה, לחז"ל, ללמד אותנו שבדיוק באותו יום שמינו את לוט להיות שופט, בדיוק אז הגיעו האורחים המלאכים לבקרו, כמו שכתב לנו רש"י בקטע השני. ואם לוט היה נהיה שופט שבוע שבועיים קודם, ואחר כך מגיעים האורחים, לא. זה צריך להיות באותו יום. למה דווקא באותו יום? ושאלה השלישית, מהו ההסבר בדברי הגמרא, השולחן ערוך, שמזכירים ורואים את המקום שבו נהפכה אשת לוט למלך, ואז נזכרים מיד בלוט עצמו, מיד מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זוכר הצדיקים. איך אפשר לומר הלוט זוכר הצדיקים? אז כדי לענות על השאלות, לאט לאט, אבל פילי פלאים, נתחיל בצורה הבאה. שואלים את עצמנו, שואלים כל אחד, מה זה סדום? התשובה שכולם אומרים היא, סדום זה מקום שגרים בו רשעים שמשחיתים את הארץ. זה סדום. ואנשים רעים וחטאים להשם מאוד. זה סדום. אבל כשמעיינים בתנ"ך ובחז"ל, מגלים שסדום זה הרבה מעבר לזה. סדום זה מושג. בואו נראה. דברים נפלאים. מה זה סדום? מצד אחד, נאמר בהפטרה של שבת חזון, לפני תשעה באב, בקטע השישי. לולי השם, צבאות, הותיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו, לעמורה דמינו. בורא עולם לא היה משאיר מעם ישראל, הכל היה נחרב כמו סדום. יותר מזה, שימונה דבר השם, קציני סדום, האזינו תורת אלוקינו עם עמורה. רוצים להסביר איך היו נראים המנהיגים ערב חורבן הבית? קציני סדום. אין תואר יותר מגונה להגיד למנהיג, למנהיגים בעם ישראל, אתם כמו קציני סדום. ועם ישראל, התואר הכי מגונה שאפשר להגיד עליו, עם עמורה, סדום ועמורה. מפחיד. יותר מזה, נאמר בפרשת ניצבים בקטע השמי למעלה, שארץ ישראל, אם לא ישמעו בקולו של הקדוש ברוך הוא, מה יקרה? ואנוכי אשר אבוא מארץ רחוקה, וראו את העם מכות הארץ ההיא ואת החלואי אשר חילה השם בה. ארץ ישראל שוממה, גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, לא תזרע, לא תצמיח, ולא יעלה בה כל עשב, שום דבר לא יגדל, כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים, אשר הפך השם באפו ובחמתו. היא תהפך להיות גופרית ומלח כמו סדום. מצד שני, רואים דבר מעניין. המשנה אומרת במסכת אבות בקטע השמיני, ארבע מידות באדם, האומר שלי שלי, שלך שלך, יש אומרים, זו מידת סדום. מעניין מאוד. זה לא מי יודע מה, אבל זה למה זה כל כך נורא? שלי שלי, שלך שלך. לא, לא, זה נורא, זה מידת סדום. זה לא מספיק. נאמר בגמרא בעירובין, בקטע התשיעי, מים אחרונים בסוף הסעודה, רוחצים את האצבעות, מים אחרונים. אמר רב חייא בר אבא, ברש"י, מפני מה אמרו מים אחרונים חובה? מפני שמלח סדומית יש שמסמא את העיניים. אדם הולך לאכול, אוהב לשים פעמים מלח, חסר קצת מלח למי שאוהב. יש סוג של מלח שנקרא מלח סדומית, מלח שבא מסדום. המלח הזה, שלוקחים אותו קצת, מפזרים אותו על האוכל, על המרק, אם קצת נשאר דבוק באצבעות, ולפני ברכת המזון, אדם לא רוחץ את הידיים, לפחות את סוט האצבעות, כמו שהרי הרבה עושים, הוא גמר לאכול, פתאום מגרד לו בעין קצת, הוא שם את האצבע על העין, ודבוק לזה קצת מלח סדומית, יכול מאוד להיות שבהמשך, זה יגרום לו להיות מה? עיוור. עיוור? לכן מים אחרונים חובה. זה מסוכן. זה בריאותי. זה בריא. מים אחרונים. כדי לנקות את סוט האצבעות מהמלח הסדומית שחס וחלילה לא יגרום מיטה לאדם. מעניין מאוד. אבל אם זה לא מספיק, כתורת. אוי, זה ריח יש לכתורת. נאמר בקטע העשירי, פתאום הכתורת. מה הסממנים בכתורת? מה האינסנס של הכתורת? הצרי, הציפורן, חלבונה, לבונה, מור, קציה, שיבולת נרד, קרקום, קינמון, בורית קרשינה ועוד. שורה האחרונה, מה עוד שמים בקטורת, חוץ מהבשמים השונים, האינסנס, מה עוד? מלח סדומית, רובע. קצת מלח סדומית מפזרים, הקטורת מריחה למרחקים. מוזר. סדום נמצא בקטורת, וסדום נמצא במים אחרונים. סדום זה תואר נורא למנהיגים, קציני סדום. סדום מבטא חורבן. סדום אומר ששלי, שלי ושלך, שלך, זה מידת סדום. אז רואים שהמילה סדום זה משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב. ממה? ממקום שגרים בו אנשים רעים וחטאים להשם. אז מה זה באמת סדום? בואו נראה מה זה סדום. בורא עולם, לפני שהוא מחריב את סדום, נאמר בקטע ה-11, ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. ארדנה וארא, הכצעקתה הבאה אליי עשו קלה. ואם לא ידע, זאת אומרת, אני ארד לראות אם באמת הם עשו דברים נוראים, קלה, אני מחלה אותם. ואם לא, ידע, אני אניש אותם, עונש כזה אחר, אבל ישאיר אותם בעולם. המעניין בפסוק הזה, שקוראים אותו, בורא עולם אומר, ארדנה וארא, כצעקתה, לשון יחיד, הבא אליי, עשו, לשון רבים. למה לא כתוב בפסוק, כצעקתם, לשון רבים, כמו שהפסוק מסיים, בא אליי, עשו. אומר רש"י, בקטע ה-12, ארדנה לימד לדיינים שלא יפסקו דיני ממונות אלא בריאה, כצעקתה של מדינה, בא אליי, עשו. למה זה כתוב בלשון יחיד? כי מדובר פה על מה? על מדינת סדום. עשו. האם באמת עשו שמה דברים נוראים? אז אם עשו, אני אחלה אותם. ואם לא, אני פרע מהם בייסורים ולא אחלה אותם. למה צריך את כל הפירושים? למה לא נגיד פשוט? במקום לכתוב, כצעקתה, כאשר האות האחרונה היא A, צעקתה, נסגור את ה-A, נהפוך אותה למם סופית, כצעקתם, הבא אליי עשו, שכל הפסוק ידבר בלשון רבים. למה הוא מתחיל בלשון יחיד וממשיך בלשון רבים? כי הקדוש ברוך הוא מבקש לרדת לראות כביכול דבר אחד. האם סדום רעים וחטאים להשם זה רק המנהיגים של סדום? אנשים מושחתים, נוראים, אבל הציבור הוא בסדר. רק הציבור מפחד פחד מוות מהמנהיגים. כי אם הציבור יעשה משהו שלא על פי הדיקטטור עם המנהיגים, יארגו אותם. מכירים את זה בעולם בהרבה מקומות. אז הם שותקים. אם זה כך, נהרוג את המנהיגים, ניתן להם מנהיגים חדשים, ויהפכו את המדינה למדינה נורמלית. אבל אם הבעיה בסדום, זה לא רק מה המנהיגים, אלא מי? כל העם כולו. פה כבר אין תקנה. אכלה את כולם. לכן, ארדנה וארה, הקצעקתה, לשון יחיד, זה בא בגלל מי? היחידים, המנהיגים. או, זה בא בגלל, עשו. מי עשה? כל העם כולו. לראות אם זה בעיה של היחידים, או בעיה של כל הציבור. אז תראו מה קורה. בערב מגיעים האורחים, נאמר הלוט בקטע הראשון, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב ולוט יושב בשער סדום, ויער לוט והיה קם לקראתם וישתחו ארפיים ארצה, ויאמר הננה אדוני סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם הלכתם לדרככם בוא אליי הביתה, ויאמרו לא כי ברחוב נלין, ויבצר בה מאוד ויסור אליו ויבוא אל ביתו ויעש להם משתה ומצא תפה ויוכל. נאמר על זה בפרקי דר רבלזר, רבלזר בן אורקנוס, בקטע ה-13. ראה שני המלאכים, והיה סבור שהם אורחי הארץ, ורץ לקראתם. אורחי הארץ ורץ לקראתם. שנאמר והבאו שני המלאכים סדומה. ולמה היה יושב לוט בשער סדום? אל אותו יום מינו עליהם. הביאם ואמר להם, בואו ולינו בתוך ביתי. ויאכלו, שתו, ותלכו לדרככם בשלום, ולא קיבלו אנשים עליהם, והחזיק בידם שלא כרצונם, והכניסם אותם לתוך ביתו, שנאמר ויפצר בה מאוד. ראה אותם נער אחד, מאנשי סדום, כבר היה לילה, כולם הלכו הביתה, אחרי החגיגות, מינו את לוט, השופט של סדום, הלכו הביתה, אבל היה איזה נער שהסתובב ברחוב, ראה שלוט מכניס אותם הביתה, יצא והגיד להם לכל אנשי סדום, התקבצו אליו כולם אל פתח הבית, לעשות כמנהגם, אמרו אלוט, היה אנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדע אותם. אז מה קרה? בואו נראה את הפסוק. נאמר, בקטע הראשון, פסוק ד', תרם ישכבו, ואנשי העיר, אנשי סדום נסובו על הבית, מנער ועד זקן, כל העם מקצה. הנער הזה הצליח להוציא מהבית את כל אנשי סדום, מנער ועד זקן, עד קצה, עד הקצה של העיר, עד הקצה. וכולם עומדים מולות, כולם, עד קצה העיר, עד סוף העיר, מקצה לקצה. כולם. ואלות בחוץ מדבר איתם, בסוף המלאכים מושכים אותו פנימה, כי הם הבינו זה מסוכן. עכשיו תראו, זה לא נגמר. רק מתחיל. הוא הביא אותם הביתה, אשתו אומרת לו, סליחה, מי אלה? אומר לה, לוט, אורחים, השתגעת? אתה נורמלי? יארגו אותנו ויארגו אותך, את כולנו. תחליט, מה חשוב לך יותר? האורחים או אני? אני או האורחים? אם אתה מחליט להשאיר את האורחים בבית, ברגע זה, הבית שלנו, יש לו שני כניסות. אנחנו נשים קיר באמצע, זה יהיה הבית שלי, רחוב סדום 15, זה יהיה הבית שלך, רחוב סדום 17. לא אותו מספר טלפון, אין לנו יותר קשר. אני לא משוגעת. יהרגו אותך, שיהרגו אותך. אני לא רוצה למות. אומר ללוט, אני רוצה את האורחים בבית. בסדר. אין בעיה. לכן, איך נאמר בקטע ה-15? אמרה לו אשתו, אנשי העיר נמנעו מלקבל אורחים, ואתה מכניסם לבית? רצונך שיהרגוך ויהרגוני? ואם אתה רוצה לקבלן, חלוק עמי הבית ויהיו האורחים בחלקך. זהו, מחלקים את הבית לשניים. ועל כן אומר לוט, באו אליי בצל קורתי, לא בצל קורתנו. הם באו לבית שלי, לא לבית שלנו, כי כבר זה לא שלנו. היא גרה לבד, הוא גר לבד, קיר באמצע, כל אחד יש לו כניסה אחרת. ואז אומר לה, לא, תראי, זה מה שהחלטת, החלטת. אני חשבתי שתהי בבית, נכין לאורחים ארוחת ערב, נאכל כולנו. עכשיו אני צריך להכין לבד. את יכולה לעשות לי איזה טובה אחת עוד? טובה אחת. תיכנסי פה בבקשה לשכנים, תביא לי קצת מלח. מהשכנים. היא אומרת לו, ודאי. היא מתחילה לעבור משכן לשכן. 50 שכנים, כל הבלוק, כל השכונה. דופק בדלת מלח, מלח, מלח. למה מלח? תקשיבו. בעלי השתגע. הביא אורחים הביתה. יהרגו אותו. אני, אומרת אשתו שלוט, לא בעסק. אני לא בעסק. סגרנו את הבית חצי חצי, שמנו קיר, יש לי כניסה נפרדת, יש לו כניסה נפרדת. אתם תהיו העדים שלי. שאם מחר יבואו להרוג אותו, אומרת אשתו שלוט, היא חושבת שגם יהרגו אותה, אתם תגידו שאני לא הכנסתי אורחים. אני הייתי נגד. הנה, חזל, בקטע ה-16. אותו לילה שבאו המלאכים אלות, מה היא עושה? הולכת אל כל שכנותיה, ואומרת להם, תנו לי מלח, שיש לי אורחים. והיא מתכוונת שיקירו אנשי העיר, שהוא הזמין את האורחים, והיא לא רצתה את האורחים. אז היא נענשה, ונהפכה להיות מה? נציב מלח. אבל יותר מזה, דבר מאוד מעניין. אתם יודעים איך קראו לאשתו של לוט? לאשתו של לוט קראו גברת מלח. כך קראו לה, מלח. איפה זה כתוב? בקטע ה-17. ואתה אומרת אשתו מאחורה ותהיה ניצב מלח. שמה של אשת לוט מלח. ולמה נקראת מלח? שהיו עניים מבקשים להיחם ונותנת להם מלח. עוד בזמן שעוד אפשר היה להביא אורחים, בזמן שעוד באו אנשים לסדום, לפעמים באו אנשים, רצו צדקה, רצו עזרה, אבל כשהיו מגיעים לבית שלוט לא רצו כלום, רצו קצת לחם, מים, רצו לחם, נתנה להם מלח. אז קראו לה מלח, גברת מלח, ולא היה לה לתת צדקה, כי היא מלח, היא לא רצה לתת צדקה. ואני מתפללו אל השם, להחזיר אותה לתל מלח, להפוך אותה למלח. והשם שמע תפילתם ונהפכה לתל מלח. וכשהייתה שומעת אותם מתפללים, והם אומרים שהאישה הזאת תהיה מלח, האישה המרשה הזאת, היא לא הבינה כלום מה שהם מדברים. חוץ ממילה אחת, איזה מילה הבינה? מלח. והיא אמרה אמן, אמן. קיללו אותה ואמרה אמן. בסוף נהפכה להיות מלח. אז הנה לנו, שנבין עד כמה כל העיר אנשים רעים וחטאים להשם מאוד. איך קורה דבר כזה? איך? כזאת רישות, מה קרה? נאמר בפרקי דר רבי עזר בקטע ה-18. רבי זעירא אומר, עשירי עולם היו אנשי סדום, מן הארץ הטובה והשמנה שהיו יושבים עליה. שם גרו כל העשירים, שכל צורך שבעולם היה יוצא ממנה, שנאמר ואפרות זהב לו, בשעה שהיה אדם יוצא ומבקש, ניקח לו ירק, היה אומר לעבדו, צא וקח לי בישר ירק, היה אומר לעבד, קח 5 שקל, תביא לי פירות מהשדה, ירקות. היה הולך, לקח לו ירק, מוצא תחתיו זהב. שנאמר, ואפרות זהב לא. כסף היה יוצא ממנה. דכתיב, כי יש לה כסף מוצא. אבנים טובות ומרגליות היו יוצאים מסדום. שנאמר, במקום ספיר, אבניה. לחם היה יוצא ממנה, דכתיב ארץ, ממנה יצא לחם. סדום היה המקום העשיר ביותר בעולם. אין יותר עשירים מאנשי סדום. ואז מה קרה? תראו את השורות האחרונות כדי לעשות שם קו. ולא בטחו בצל יוצרם. שכחו שהקדוש ברוך הוא נותן הכל. אלא במה הם בטחו? ברוב עושרם. ישבו בצל של הכסף, שהעושר דוחה מבעליו יראת שמיים, הבוטחים על חילם. תראו כמה נפלא. מגיעה תקופת השנה, סוף השנה. יהודי מכניס הביתה את התבואה, את ה... הכניס כבר קודם, את הפירות, ברוך השם, הארץ נתנה יבולה, יש פרנסה, שמחים, מזג האוויר נפלא. מה עושה יהודי באותו זמן? עוזב את הכל, הולך לאיפה? לסוכה. לזכור ולהזכיר לאחרים. כל מה שיש לנו, כי אנחנו יושבים בצל של מי? של הקדוש ברוך הוא. אבל אנשי סדום הרגישו שהם יושבים בצל של עושרם, של כספם, ולא בצל יוצרם. אז זהו, איבדו את כל היראת שמיים, איבדו את הכל לגמרי, לגמרי, לגמרי. הכל. ואז הקדוש ברוך הוא מחליט, זהו, הולכים להחריב את סדום לגמרי. וגם את זה צריך להבין. למה להחריב? למה לשרוף? למה להפוך אותם למלח? נפזר אותם על כל העולם. זוכים את אנשי דור הפלגה. נלחמים בבורא עולם. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הפיץ אותם על פני כל הארץ. שבורא עולם ייקח את אנשי סדום. כל הגבירים האדירים יזרוק אותם לקצה העולם. יהפוך אותם לעניים מרודים שעברו בזבל לאסוף שאריות של אוכל. ואז יבינו שמי שנותן את הכל זה מי? הקדוש ברוך הוא. זוכים את אלימלך, מחלון, חליון, נעמי, עשירי הדור היו, גדולי הדור היו, רצו את את עצמם, הלכו לשדה מואב, מתו, זהו, היא חוזרת, נעמי, לא רוצה שום עזרה מהדוד העשיר שלה, בועז, רוצה להרגיש ענייה, מה שכל העניים הרגישו, אולי זה ייתן לה כפרה על מה שהיא עשתה. למה בורא עולם לא עושה אותו דבר למי? לסדום. זרוק אותם על כל העולם. למה? כשיוצאים לשידוכים, הילדים, הנכדים, מה הדבר הראשון צריך לבדוק? מה הדבר הראשון? אז הרבה אנשים אומרים, ובצדק, מה? מידות טובות, נכון. מה הדבר השני? מה? משפחה, שומרים. מה הדבר השלישי? מה?
פרנסה.
תקרא לזה בעברית יותר פשוטה, כסף. כן. דברים כאלה. אז בואו תשמעו. הדבר הראשון שצריך לחפש זה מידות. הדבר השני צריך לחפש מאוד זה מידות. והדבר השלישי שצריך לחפש מאוד זה מידות. למה? כי אם אדם יש לו מידות טובות או חס וחלילה רעות, זה גנטי. זה גנטי. אומר הר"ן, זה עובר לדור הבא. אדם שעובד עבודה זרה, אדם שמחלל שבת, אדם שלא אוכל כשר, אדם שלא מקיים מצוות. מחר הוא ילמד. הוא ידע יותר, הוא יקיים יותר, הוא איש טוב, איש טוב. זה לא עובר גנטי לדור הבא. מי כמו הדור שלנו רואה איך דורות אחרי דורות של כאלה שגרו במקומות שלא תורה ולא מצוות ולא כלום, 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 בוני הארץ, במקומות שונים. הילדים או הנכדים שלהם, ברוך השם, מתחזקים בדרך, למה? כי הם היו אנשים טובים. אדם שהוא אדם טוב, אם הוא מקולקל במצווה זו, במצווה אחרת, שלא מקיים, מחר הוא יתקן את זה. ואם לא, הילדים שלו, הנכדים שלו. אבל אדם שיש לו מידות רעות, זה גנטי. זה עובר הלאה. אם זה עובר הלאה, צריך לעצור את זה, שזה לא יגדל בכל העולם כולו. בואו נראה. אברהם אבינו בשבוע הבא שולח את אליעזר, למצוא אישה מארץ מגוריו. פדן ארם. ומה הוא אומר לו בקטע ה-21? והשביעך בהשם אלוקי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, שורה שנייה, שהיו מושחתים במידותיהם. וכבר כתב הר"ן שהמצוות והעבירות שבתורה הם על שני פנים. אדם עושה מצוות ועבירות, זה בשני דרכים. מהם שיעשו רושם בגוף ובנפש ובמידות ובמעשים. בגוף, בנפש, במידות ובמעשים. מהם שיעשו רושם רק בנפש האמונית, באמונה. אותם שיעשו רושם בגוף ובנפש, יעשו רשומם אל הבנים, המשתלשלים מהם, באופן גנטי, זה עובר לדור הבא, כשנאה ונקמה ואכזריות וכילות, שהם יעשו רושם בנפש מצד שהם עבירות, ובגוף, לפי שהמידות יפעלו בליכות, כמו הליכות יעשו, כך בדורות הבאים. אדם כעסן, אדם שהוא אכזר וכדומה. דילקתי לשורה האחרונה, לפני האחרונה, וזה רוע אנשי כנען. אמנם הדברים העושים רושם בנפש לבד, זה אמונות כוזבות, לא מאמינים, לא מקיימים מצוות, לא התפשטו בבנים. לכן בחר באנשי בית אביו אברהם, אגם שהיו להם אמונות כוזבות, כמו שכתוב אלוהי אברהם אלוהי נחור, אבל לא השחיתו במה? במידות. ומעניין, כל בת ישראל, אמרנו את זה הרבה פעמים, כל בת ישראל לדורותיה מקבלת ברכה, ממי? מלבן. לבן, הארמי, מברך כל בת ישראל, שבא בדרך לחופה, בדקן, שמכסים את פניה בעינומה, מה מברכים אותה, אחותינו, את היא לאלפי רבבה, לבן בירך. כי מה הוא אומר לאחותו? אחותינו, לבן היה לו דקה אחת נקייה בכל החיים. אחותינו, את הולכת לבית של גדולים, או, אברהם ושרה, יצחק בטח גם הוא גדול, אבל אל תשכחי, בבית שאת גדלת, היו דברים טובים, הכניסו אורחים, נתנו אוכל, עשו צדקות, קחי את זה אלייך הביתה. אין מחר בלי אתמול. אל תשכחי מאיפה באת. אחותינו, את היא לאלפי רבבה. מה זה רבבה? ראשי תיבות, אומרים הקדמונים. רבקה בת בתואל הארמי. אין מחר בלי אתמול. מידות טובות, גם בבית שעבדו בעבודה זרה, המידות הטובות גנטי עוברים לדור הבא. עבירה, בוא תתחלף למצווה. אם לא היום, אז מחר. זה הסיבה שבורא עולם החליט בניגוד לדור הפלגה, שהיה להם בעיה בדעות מבורא עולם, חשבו שהם בורא עולם, שהם הכל, ילמדו, לפזר אותם קצת בעולם, ילמדו. אבל בסדום, אנשים רעים וחטאים להשם מאוד, רעים. לכן אותם הקדוש ברוך הוא עקר. נו, ככה. אז את מי צריך להרוג ראשון ולהפוך ראשון למלך? את השופט, זה שמחבר את כל החוקים, איך קוראים לו? אדון לוט. הוא ניצל. מה קרה? לוט הגיע לשיא הרחוק שאפשר מאברהם אבינו. אין יותר רחוק מזה. ואז הוא הגיע למסקנה. זהו. אם הוא ממשיך עוד קצת, סופו יהיה כסדום ועמורה. גופרית במלח. ואז מה הוא עשה? תראו, דבר מדהים. איך נאמר בקטע הראשון? ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב איפה? בשער סדום. זוכים את תחילת הפרשה? והראה אליו השם אלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אברהם פתח האוהל, לוט פתח סדום. ויר, והנה שלושה אנשים מצווים עליו, אצל אברהם אבינו, וירץ לקראתם. נכון? רץ לקראתם. איך נאמר על לוט בקטע ה-13 לרגע אחד, בצד השני של עמוד אזר סייד, ראה שני מלאכים, והיה סבור שהם אורחי הארץ, מה כתוב? ורץ לקראתם. כמו מי? כמו אברהם אבינו. נחזור בחזרה לקטע הראשון. מה כתוב בקטע הראשון? ויבואו שני המלאכים, סדומה בערב, לוט יושב בשער סדום, ויער לוט, והיה כאן לקראתם, וישתחו, וישתחו, מה כתוב? אפיים ארצה. בקטע הראשון, חזרנו פרעה גפרן, וישתחו אפיים ארצה. הוא משתחבל, מתכופף אליהם, נכון? איך כתוב אצל אברהם אבינו? ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויער, וירץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. זאת אומרת, בדיוק מה שאברהם עשינו עשה עם הארוחים, עושה גם כן מי? לוט. אם אני אומר לכם בדיוק, בואו תבינו מה זה בדיוק. לא יאומן. אם לא היה כתוב, אפשר להגיד את זה. בקטע ה-13, בחזרה לצד השני, מה כתוב שם? בשתי שורות האחרונות, כשם שנתן, רואים משה רבינו, נפשו על ישראל, שורה האחרונה, כך נתן לוט נפשו עליהם. לא יאומן. משה רבינו, זה אצלנו המנהיג, נתן נפשו על עם ישראל, זה לא שאלה בכלל. גם לוט נתן נפשו, ככה. כי הוא הבין, סדום זה חורבן. סדום זה מלח סדומית, שהופך את האדם למה להיות? עיוור. לכן מים אחרונים, שהוא לא ייגע בעין, כי בסדום אפשר להיות עיוורים. כזה עושר גדול, ולא זוכים שמי שנותן את זה, זה מי? זה הקדוש ברוך הוא? שעשים זה דברים טובים? עיוורים. לכן המלאכים עיקו את אנשי סדום מסביב לבית של סדום. מה עיקו אותם? בסנברים. הפכו אותם להיות עיוורים. זה מלך סדומית. סדום? שלי, שלי, שלך, שלך זה סדום? כן. אתם יודעים למה? למה אני לא רוצה ממך שום דבר? כי אם אתה תיתן לי, מה אני אצטרך להגיד לך? תודה רבה. אני אגיד לך תודה רבה? מי אתה בכלל? מה פתאום שאני אגיד תודה רבה? אז שלי, שלי, שלך, שלך, בשום בני ואופן, בסדום אין מילה כזאת שנקראת תודה ולא תודה רבה. אין. אבל בסדום, מי שמבין איך להשתמש במה שיש בצורה הנכונה, זה בוסם. איך עשו את הקטורת, הצרי והציפורן, חל בין הלבונה, משקעת 70, 70 מנה וכולי, ואז מה כתוב שמה? מלח סדומית, רובע, בכל אותם, בסמים, באינסנס, בפסמים, שמים קצת מלח סדומית, או רואי זה ריח נפלא. זה, חזם מלמדים אותנו, סדום זה מקום נורא, אבל סדום זה גם ראשי תיבות, סוכת דוד, ומלך משיח. ראשי תיבות סדום. מסדום מתחילים בפעם הראשונה בתנך. סעודה. ויעש להם משתה ומצות עפיו היוכלו. פעם ראשונה שכתוב בתורה ויעש להם משתה. בקטע הראשון ומצות עפיו היוכלו. איפה מופיע הפעם האחרונה בתנך? משתה. פעם אחרונה משתה. משתה איפה? בגאולה העתידה. נאמר בקטע 26, בנביא ישעיהו, ועשה השם צבאות, משתה. ועשה השם צבאות לכל עמים בער הזה, משתה שמנים, משתה שמרים, שמנים ממוחאים, שמרים מזוקקים, יש שם משתה גדול. מה יהיה במשתה הזה? בילה בער הזה פני עלות. עלות על כל העמים. המסכה הנסוכה על כל הגויים. פתאום המסכה, הכיסוי שמכסה את הגויים, יזוז, וכולם יראו את השקר שלהם. והם עצמם גם יראו. ואז יהיה תחיית אמיתיים. בילה המוות לנצח. מחה השם, אלוקים דימה מעל כל פנים. חרפת עמו יסיר מעל כל הארץ. כי דיבר השם. כי השם דיבר. ומה אנחנו נגיד? ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושענו. זה השם קיווינו לו. נגילה ונשמחה בישועתו. איפה כל זה התחיל? במשתה בסדום. וכותב רב צדוק הכהן במחשבות חרוץ בקטע 24. והנה כל דבר במקום שהוא נזכר בו בתורה בראשונה, שם הוא כל כוח אותו דבר. שם היסוד. הפעם הראשונה שכתוב משתה, איפה זה? פעם ראשונה משתה, אצל לוט בסדום, זה מתחיל להוביל למשתה הגדול של הגאולה. באה התורה ואומרת לנו, כל הרואה מקום שאשת לוט נהפכה למלח, אומר ברוך מחיי המתים. ואז הוא נזכר בלוט ואומר ברוך שומר הצדיקים. שאלנו, לוט הוא צדיק? לוט הוא רשע גדול? מלך של סדום. אבל עוד כמה שהוא היה רשע, עדיין מה היה בו? מידות טובות של אברהם אבינו. אם היה לו את המידות הטובות, צד של אברהם אבינו, עם זה הוא עדיין מחובר אליו, לאט לאט הוא חוזר אליו. וכשיש מידות טובות, אפשר את הכל לשנות. אפשר את הכל לרומם, אפשר להצליח ולחזור בחזרה. אז אם לוט, שהוא כל כך רחוק, זכה לזה, אנחנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, רחמנים בני רחמנים, גומלי חסדים, בני גומלי חסדים, בעלי צדקות ומעשים טובים, על אחת כמה וכמה, שאנחנו מרוממים ולו בקצת, את המידות הנפלאות שיש בנו, זוכים מהר יותר להגיע למה? לגאולת העולם שעוברת דרך לוט. לא צריך לחכות לבעיטה, מתי שזה צריך להיות, בזמן שזה צריך להיות. זה יהיה אחישנה, זה יגיע מוקדם יותר. זה התורה רוצה ללמד אותנו. ולכן התורה באה ואומרת, דווקא באותו יום שמינו את לוט, מגיעים האורחים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לברר. מי פגע פה? מי פה רע? המנהיגים או כל העם? זה כל העם, אז מחלים את כולם. ולכן התורה עוסקת כל כך בסדום. באמת לעתיד לבוא, גם סדום תהפך להיות עיר של ברכה ושמחה. נאמר בקטע 22 למעלה בצד שמאל, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. הראשונות הנה באו, חדשות אני אגיד, וכי יש לעתיד לבוא חדשות? והרי כתוב, מה שהיה הוא שיהיה, אלא מוצאים 10 דברים לעתיד לבוא, שיהיו חדשים. אור חדש על ציון תאיר, מים חיים יצאו מירושלים, והדבר הרביעי שנוגע לנו, בונים את הערים החרבות. אפילו סדום ועמורה נבנית, שנאמר ואחותייך, סדום ובנותיה, תשובנה לקדמותן. זה הפרשה בא ללמד אותנו. אם ניקח את ההיבט הזה, עד כמה מידות טובות מביאות אותנו קרוב. אברהם אבינו כל חייו פחד, אותם שנים שהוא היה עובד עבודה זרה, מה יהיה, מה יהיה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, לך טל ילדותיך, דו טל, מה הטל הזה ברכה לעולם, אתה ברכה לעולם, מה הטל הזה עולה, גם עבירות שלך הולכות, נעלמות. קחו את המילה טל, תהפכו אותה לצד השני, מה מקבלים? לוט. לוט היה הכי רחוק מאברהם, ולאט לאט הוא חוזר לאותו טל של אברהם אבינו. נראה את הדברים באמת באופן הזה ובצורה הזאת. הנזכה כולנו עוד בזו השנה והתקיים בנו. ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושיינו. זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו.
מחנה, לא יירו יירו ליבי אם תוקום תוקום אולי מלחמה בזויס בזויס אני בוי תיח אם תחנה אולי מחנה לא יירו יירו ליבי אם תוקום תוקום אולי מלחמה בזויס בזויס אני בוי תיח אם תחנה אולי מחנה לא יירו 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 ליבי אם תוקום אולי מלחמה בזויס בזויס אני בוי תיח אוי אם תחנה אולי מחנה לא יירו 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 ליבי אם תקום אולי מלחמה בזויס בזויס אני בוי תיח אם תחנה אולי מחנה tokum alay mahama bezis bezis ani boyteya kahayim khane alay khane lo giro giro libi tim tokum tokum alay mahama bezis bezis ani boyteya khane alay khane lo giro 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 libi tim tokum alay mahama bezis bezis ani boyteya khane Olai machane lo yiro 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 libi yim kom olai machama bezo bezo sani ni baiteya machane olai machane lo yiro 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 libi yim kom olai machama bezo bezo sani baiteya machane olai machane lo yiro allein drüber, wir sind besitzt an die Beute, ja. Olay machane lo yiro 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 ni bigi bigi yim kako olay mitchama bezay bezay sani boite ya oh yim machane olay machane lo yiro 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 ni bigi yim kako olay mitchama bezay bezay sani boite ya.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל